המשנה במסכת ברכות מלמדת אותנו, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. גם הברייתא במסכת ברכות בדף למד א' אומרת באותו מטבע לשון, תנו רבנן, אין עומדים להתפלל, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק וכולי, אלא מתוך שמחה של מצווה. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע כל תפילה מעיקר הדין צריכה להיות בעמידה? מדוע אי אפשר לשבת ולהתפלל? לי באופן אישי, אני בטוח גם לכם, המאזינים, מאזינים יקרים, הרבה פעמים אם היה אפשרות לשבת ולהתפלל את תפילת העמידה, היינו מתפללים אותה ביותר כוונה. אז מדוע מעיקר הדין כל תפילה צריכה להיות בעמידה? דבר נוסף, כשמשה רבינו נפגש עם הקדוש ברוך הוא בסנה, בפעם הראשונה, אומר לו הקדוש ברוך הוא שכל המטרה של יציאת מצרים היא לבעבור תעבדון את האלוקים על ההר הזה, כמובן בדרך לארץ ישראל. עבודה כידוע היא תפילה, שנאמר הוא לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. וכשמעיינים בתורה ובדברי חז"ל, אנחנו לא מוצאים לא מילה ולא חצי מילה, לא בתורה ולא בחז"ל, על תפילה שהייתה בשעת קבלת התורה. אז מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שכל המטרה של יציאת מצרים היא לבעבור תעבדון את האלוקים על ההר הזה? איזה תפילה היה בהר סיני? דבר נוסף, הגמרא בשבת, למד א', מלמדת אותנו שהרבה מאוד מהלכות תפילה לומדים מחנה. אמר רב אמנונה, כמה הלכת הגברתה, איקה למישמע מאה נקראי דחנה. כמה הרבה הלכות לומדים מתפילתה של חנה. חנה של הילדים, שמתפללת לילדים, חז"ל בודקים כל תנועה שהיא עושה, והופכים אותה להלכה, בהלכות תפילה. וחנה היא מדברת על ליבה, מקל המכוון, המתפלל שיכוון ליבו. רק שפתי הנאות, מקל המתפלל שיחתוך בשפתיו, וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. ויחשבי עלי לשיקורה, מכאן שאסור לשתות לפני שמתפללים. והשאלה היא, מה המיוחד כל כך אצל חנה, שהיא נהפכת להיות המקור להלכות תפילה? סבתא שרה הייתה הכרה למעלה מ-50 שנה, רבקה למעלה מ-20 שנה. אז מה הופך את חנה להיות כל כך מיוחדת, שעל ידה ורק על ידה לומדים הלכות תפילה? יותר מזה, כולנו יודעים שתפילת עמידה בעצם תקנו אותה אנשי כנסת הגדולה. אבל מדוע דווקא 18 ברכות? למה לא 15? זה גם מספר יפה. י"ק או 26, י"ק ו"ק. מה עומד מאחורי 18 ברכות? כי זה חי. בוודאי יש פה משהו עמוק יותר. התשובה היא, נאמר במדרש, ותתפלל חנה אחרי שהיא זוכה לבן, ומקיימת את הנדר ומעלה אותו למשכן בשילו, נאמר ותתפלל חנה. עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, כי שמחתי בישועתך, וכולי וכולי. נאמר על זה במדרש, מכאן אנו למדים שנשים חייבות בתפילה, שכן חנה הייתה מתפללת 18 לברכות. זאת אומרת, היא המקור לתפילת עמידה. כל כמה מילים בתפילת חנה, תורגמו על ידי אנשי כנסת הגדולה לברכה, בברכות 18. וכך אומרים חז"ל, רמה קרני בהשם, זה המקור למגן אברהם. ממית ומחיה, מחיה מתים. אין קדוש כהשם הכל הקדוש. כי אל דעות השם אתה חונן. מכשלים הזרוחה אילה רוצה בתשובה. מוריד שאול ויעל, חנון המרבה לסלוח. כי שמחתי בישועתך גואל ישראל. מקימים מאפר דל, רופא חולה עמו ישראל. סביעים בלחם, מברך השנים. רגלי חסידיו ישמור, מקבץ נדחי עמו ישראל. וכולי וכולי. הרי 18 ברכות שהתפללה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מתחברים עם חנה כל יום. לא רק דרך הלכות תפילה, אלא גם דרך תפילת עמידה. מה הופך את חנה להיות כל כך מיוחדת, שעל ידה לומדים הלכות תפילה, והיא המקור לתפילת עמידה כל יום? אז ננסה דרך השאלות האלו ששאלנו, לראות באמת פן מאוד מעניין בכל סוגיית התפילה. שוב, שאלתנו הראשונה, מדוע התפילה מעיקר הדין חייבת להיות בעמידה? למה אי אפשר להתפלל בישיבה? ב', איזה תפילה מצאנו בהר סיני? כי הקדוש ברוך הוא אומר למשה שכל המטרה של יציאת מצרים, לבעבור תעבדון את האלוהים על ההר הזה. איזה עבודה? עבודה זו היא תפילה, לא מצאנו תפילה לא בחזל ולא בתורה שהיו בהר סיני. ודבר נוסף, מה המיוחד אצל חנה? שהיא המקור להלכות תפילה ותפילת עמידה כל יום. ההסבר לכך, ניכנס לרגע לבית של אלקנה וחנה. הם נשואים 19 שנה. כל שנה הם עולים למשכן בשילו, כל פעם הם עולים מכיוון אחר, לאסוף איתם בדרך עוד עולי רגלים. כשמגיעים לשילו, חנה פורצת בבכי. למה? זה לא שאלה, אין לה ילדים. כמובן אלקנה בוכה איתה, מתפלל איתה, ולא אומר לה מילה. אחרי 19 שנות נישואים, עושה חנה פעולה שמבחינתו של הבעל אלקנה, היא בעצם חצתה את הקווים האדומים. היא מפסיקה לאכול. ברגע שהיא מפסיקה לאכול, מכאן עד השלב הבא, שאין דרך חזרה ממנו, אי אפשר לדעת מתי זה יהיה. מנצל את זה אלקנה, ואומר לה, חנה, למה תבכי? למה לא תאכלי? למה יירא לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. בעברית פשוטה, אומר לה אלקנה, אין רופא שלא היינו, אין בית חולים שלא ביקרנו, אין ברכה עצה שלא לקחנו, לא יודע למה, הקדוש ברוך הוא החליט, לנו לא יהיו ילדים. זה קשה מאוד, כואב עוד יותר, אבל תדעי לך שאני אהיה טוב לך יותר מעשרה בנים. דהיינו, אלקנה מרים ידיים. אלקנה אומר אין מה לעשות, צריך להמשיך את החיים כפי שהם גם בלי הילדים, למרות שזה קשה. שומעת את זה, חנה אומרת לו, תגיד עוד פעם, לא יהיו ילדים? התייאשת? חכה תראה. פסוק הבא מתחיל, ותקום חנה. פה בעצם מתחיל הבית לקום. אתה תראה, נקים את הבית הזה עם ילדים. מה היא עושה? נאמר בנביא, היא מתפללת. מה היא אומרת? ותידור נדר ותאמר השם צבקות. אם ראו תראה בעוני אמתך, וזכרתני. ונתת לאמתך זרע אנשים. ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. למעשה הפסוק הזה מקפל בתוכו את כל עולם התפילה. פירוש הדבר. הגמרא אומרת, במסכת ברכות, בדף למד א', ותידור נדר, ותאמר השם צבקות. חנה, הייתה זאת שמיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבקות עד שבאת חנה. נתנה לו עוד שם. אמרה לפניו ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך, ליתן לי בן אחד, כל כך קשה. מדברת קצר, ממוקד וברור. פה הגמרא ממשיכה עם דבר שהרבה שנים לא הבנתי. משל למה הדבר דומה? למלך שעשה סעודה לעבדיו. היה שם אני אחד, רצה להיכנס, כמובן לא נתנו לו. דחק, נכנס, בא אצל המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת. פרוסה אחת קשה לך לתת לי. שנים לא הבנתי את המשל. מה בעצם הצורך במשל הזה? מה עומד מאחורי המשל הזה? הרי הכל ברור קודם, ולעולם בחזל בלי יוצא מן הכלל. כשחזל אומרים משל למה הדבר דומה, פירוש הדבר שמה שנאמר קודם, לא נאמר בצורה ברורה, והמשל יסביר לנו את זה יותר. מה לא ברור? ריבונו של עולם, בוא תראה מה קורה בחוץ. מיליונים של ילדים. כל כך קשה לתת לי ילד אחד, מה צריך את המשל? מה המשל בא להוסיף על מה שלא ידענו קודם? אלא עומק חזל פילי פלאים. חזל באים ללמד אותנו, לא מה חנה התפללה. זה אפשר לפתוח את התנך ולראות מה התפללה. אלא איך היא הרגישה רגע לפני התפילה, שהסיכוי שהתפילה שלה תתקבל אפס. וזה המשל, בא ללמד אותנו. המלך עושה סעודה. 20 רחובות מסביב לארמון מנקים אותם מכלי רכב. יש בידוק ביטחוני כבד. אומרים לכל אחד להגיע עם תעודה מזהה, הזמנה אישית מהמלך, ולבוש כמו שבאים מסעודת המלך. מגיע אני זרוק, שקית פלסטיק ביד, אין לו כלום. הוא שואל, אפשר להיכנס? אף אחד לא סופר אותו. אף אחד לא מסתכל בכיוון שלו. פשוט דוחפים אותו הצידה. והנה הוא מצליח לעבור את כל המחסומים, הוא נכנס פנימה, מה הוא צריך לעשות? באותה שקית פלסטיק שיש לו, לקחת מה שהוא יכול ולברוח. לפני שיתפסו אותו שם. ואם תופסים אותו שם, זה בצוהר. אבל בלי להתבלבל, הוא לא לוקח כלום. הוא שואל, איפה פה יושב המלך? הוא ניגש לשולחן של המלך, מרים פרוסה, אומר, אדוני המלך, מכל הסעודה שעשית, אני רעב, כבר כמה ימים לא אכלתי. סעודה נפלאה יש פה, אפשר פרוסה אחת. אומר לו המלך, בבקשה בוא שב, תהנה מכל הסעודה. זה בדיוק מה שחזם מבקשים לתאר לנו. המצב הוא, הכל חסום. שערי התפילה חסומים, שערי הרחם חסומים. אלקנה גדול הדור מרים ידיים. והנה באה הכנה, עוברת את כל המחסומים. מיישרת מבט לבורא עולם. אומרת, נו, פרוסה אחת, אפשר לקבל ילד אחד. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, בבקשה שבי, יהיה לך יותר מילד אחד. איך חנה הצליחה לעשות את זה? איך היא עברה את כל המחסומים? אז חזל באים ואומרים, בגמרא במסכת, ברכות, בשעה שחנה מתפללת, מה היא אומרת? מתפללת וחנה היא מדברת על ליבה. אמר רבי לזר משום רבי יוסי בן זמרה על עסקי ליברה. אמרה לפניו ריבונו שלום, כל מה שבראת באישה, לא בראת דבר אחד לבטלה. שום דבר זה לא לבטלה. עיניים לראות, אוזניים לשמוע, חותם להריח. ריבונו של עולם, יש לי רחם, רחם, כדי שאני אוכל ללדת, ואוכל להעניק את הבן. ואם אין לי ילד, אתה יודע מה השכנות אומרות? מה הן חושבות עליי? תראו את האישה הזאת, את חנה. הקדוש ברוך הוא יצר בה משהו לבטלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתה מבין? בעצם, על ידי חס וחלילה שמך הגדול מתחלל. לא הבאת אותי פה לעולם שחס וחלילה שמך הגדול יתחלל על ידי. חס וחלילה. תן לי בן, הוא לא יהיה שלי. הוא יהיה שלך, אני גומרת להעניק אותו, אני מבטיחה לך, הוא שלך. אני רוצה ילד, לא כי אני רוצה אחרי הצהריים להסתובב בגינה, עם כל החברות, לדבר על טיטולים, חיסונים, מטרנה, סימילק. להרגיש טוב עם כולם. קדוש ברוך הוא, כן תרצה, לא תרצה, תעשה מה שאתה רוצה. אני מבקשת רק ששמך לא יתחלל. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, בואי שבי, יהיה לך יותר מילד אחד. זאת אומרת, חנה בעצם מלמדת אותנו שאנחנו צריכים, אנחנו חייבים לבקש מהקדוש ברוך הוא הכל, הדברים הגדולים והדברים הקטנים, הכל. אבל בתנאי אחד, ריבונו של עולם, אני מבטיח, אני אשתדל בלי נדר, עד כמה שאני אוכל, עם מה שתיתן לי, להשתמש בזה ככלי לכבוד שמיים, לתת לך יותר מקום בעולם שלי, בחיים שלי ובעולם בכלל. כשמבקשים כך, השמיים זה הגבול. ולכן כשחנה זוכה לבן והיא מתפללת, מה היא אומרת? ותתפלל חנה ותאמר על הצליבי באשם, רמה קרני באשם, כי שמחתי בישועתך, אין קדוש כאשם כי אין בלתך, אין צור כלוקנו וכולי. 9 פעמים היא מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא. למה 9 פעמים היו שואלים אותנו? כי זה מה שיצא לה, התשובה הייתה. וזו תשובה נכונה. כשאדם מתפלל מכל הלב, אז מספר הפעמים שהוא מזכיר את שם השם, זה ממש ספונטני. לפי ההרגשה, באותו רגע, באותו זמן, באותה תפילה. אבל באים חזל ואומרים, לא. חלה מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא 9 פעמים? 9 ולא יותר ולא פחות. כי המספר 9 מבטא 9 ירחי לידה. דרך תפילה כזאת אפשר להיוולד מחדש. אפשר להתחיל התחלה חדשה. זה המיוחד אצל חנה. זה הופך אותה להיות המקור להלכות תפילה. זה הופך אותה להיות המקור לתפילת עמידה. כי חנה בעצם אומרת לנו, אם מבקשים מהקדוש ברוך הוא מתוך כוונה להרבות כבוד שמיים, השמיים זה הגבול. אין ממה לחשוש, אין ממה לדאוג. התפילות בסופו של דבר יענו. לא מיד, לא על המקום. אבל זה יגיע, זה יפעל, זה לא לריק, זה יעשה את פעולתו. לכן, זה מה שחזם מלמדים אותנו. כל תפילה תהיה בעמידה, מדוע? כי לעולם, לעולם, כשאדם עומד, זה או כי הוא מתעמל, עושה ספורט, הוא רץ והוא נעמד קצת, לנוח, או כי חסר לו משהו. למה כשנכנסים לכיתה, נכנסים לבית מדרש, כולם יושבים? כי לכולם יש את מה שיש להם עכשיו. אז יושבים, גומרים, כולם קמים, וכל אחד הולך למקום שאליו הוא צריך להגיע, וכשמגיעים למקום, יושבים שוב פעם. כי כשאדם יושב, זה בעצם ביטוי, יש לי עכשיו את מה שאני צריך. לכן ההלכה היא שדיינים בעמידה, בעלי דינים, דיינים בישיבה, סליחה, בעלי דינים בעמידה. כי הדיין יודע את השולחן ערוך, אני לא יודע. יש לי דין, תורה, אולי מגיע לי, אולי לא. בוא נלך לרב, לדיין, הוא יודע, הוא יכול לשבת. אנחנו חסרים את הידיעות, לכן אנחנו עומדים. לכן עמידה זה ביטוי, חסר לי. אבל יש לי כתובת אחת, זה רק אתה, הקדוש ברוך הוא. וזה מה שקדוש ברוך הוא אומר למשה, תוציא את עם ישראל ממצרים, לבעבור תעבדון את האלוהים על ההר הזה. שאלנו איזה עבודה היה בהר? אין, לא תפילה, לא בתורה ולא בחזל. נכון, בהר סיני לא התפללנו לרגע. אבל מה היה בהר סיני? שם למדנו את המשמעות של תפילה, את הקונספט של תפילה. שם למדנו את היסוד שנמצא כמעט מעל כל ארון קודש בכל בית כנסת. דע לפני מי אתה עומד. שם למדנו שהעמידה הנכונה לפני בורא עולם. לשון התורה, שלא נשכח, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. שם הבנו את השורש, את העומק של תפילה. את זה באה חנה ללמד אותנו בהמשך. אבל לא רק חנה. לא רק חנה. חזקיהו המלך, כשחלה, בא אליו בן דודו ישעיה הנביא, ואומר לו, לא נשאר לך זמן לחיות. זאת הנבואה שבאתי לומר לך. שואל אותו למה, מה קרה? הוא אומר, כי לא התחתנת. אומר לו חזקיהו, כי חשבתי שיצאו ממני רשעים. ראיתי ברוח הקודש. אמרתי, למה להעמיד דורות של רשעים? עונה לו ישעיה הנביא, ממתי אתה נהיה המזכיר של הקדוש ברוך הוא? בעד הקו שדרחמן עלם עלך. מה אתה מתעסק בדברים האלה? על המקום אומר חזקיהו, סליחה, טעיתי. אולי נתחתן עם הבת שלך. אתה נביא גדול, אני מלך גדול, אמר חזקיהו, הזכות תעמוד לדורות הבאים. אומר לו ישעיה הנביא, מה הוויכוח? הקדוש ברוך הוא שלח אותי, זהו, נגמר הסיפור, נגמר הכל. אומר לו חזקיהו, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני, מבית אבי אבא, מסבא שהוא גם סבא שלך, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מה פירוש הדבר? אז כתוב בנביא, כשחזקיהו התרפא ממחלתו, הוא שולח מכתב, במכתב הוא כותב מה עבר לו בראש באותם דקות שהנדמה לו, על פי הנביא שזה סוף חייו. מכתב לחזקיהו נאמר בנביא, ויחי מחוליו, אמרתי לו הרי יא, יא בארץ החיים. אומר רשי, אמרתי ריבונו של עולם, אני יותר לא יכול להשתמש בשם יוטקי, שנאמר לו המתים יעללו יא, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם הללויה. אז אני רוצה עוד חיים, כדי להשתמש בשם הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לו. מה זה? מה אמר כאן חזקיהו? חזקיהו אמר, השם יוד קי, ששם עם משמעות מיוחדת. יוד, בלשון הקודש, מבטא עתיד, ילך, יבוא, יגיע. אי, מבטא הווה. היי לכם, זרע וזרעתם את הארץ, אומר יוסף למצרים. יוד, זה עתיד. ילך, יבוא, יגיע. נאמר כי ביה השם צור עולמים. אומרת הגמרא במנחות, עולם הזה נברא בהי, כי הוא פה לפנינו. עולם הבא נברא ביוד, כי זה עולם של מחר, של זמן לעתיד. אומר חזקיהו, אני מחזיק ביה דגל. על הדגל הזה כתוב שתי אותיות יוד קי. אני משתדל לעבור בעולם ללמד את עמך. אומר חזקיהו, איך לחיות פה בשביל פה ובשביל שם? יוצר יותר מקום עבורך, מלמד אנשים איך לעשות את זה בחיים שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה? מיד הוא זכה לקום מחוליו. ישעיהו חוזר, לא הספיק לצאת מהארמון, חוזר עם נבואה, חדשה עם בשורה טובה, תוך 3 ימים אתה מתרפא וחוזר למלכותך. וכמה שנים חי חזקיהו? 15 שנה כמניין י"ק. כי מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. זה הסוד הגדול של תפילה. לכן, כשאנחנו לוקחים איתנו את הכוח הזה של תפילה, מאמצים אותו אלינו, מבקשים דרך התפילה, ומה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, להשתמש עם זה ככלי להרבות כבוד שמיים, לתת מקום לבורא עולם בחיינו, בכל מה שנעשה סביבנו ובכלל בעולם, אז מכוח זה נזכה באמת להתקיים בנו במהרה, טרם יקראו, ואני אענה, עודם מדברים, ואני אשמע.